אנחנו נמצאים לפני חג השבועות, אז היום נראה ביאור נפלא למהות של חג השבועות, ואיך שזה נכנס בפשוט מנהג ישראל. אנחנו יודעים שאנחנו שואלים כל בן אדם, מה אתה נזכר שאומרים לך סוכות? סוכה, ישים בסוכה. בפסח, אכילת מצה. ראש השנה, תקיעת שופר. כל חג יש לו את הביטוי שלו. כשאנחנו שואלים ילד בבית ספר, מה עולה לך בראש שאתה שומע שבועות? שאוכלים מאכלי חלב. ופה באה השאלה הגדולה, למה המנהג הזה כל כך נפוץ אצל כולם? שאוכלים בהתחלה מאכלי החלב, ואחר כך אוכלים מאכלי בשר, מכיוון ששמחת היום טוב זה במאכלי בשר. ומקפידים על הסדר הזה אפילו, בהתחלה חלב ואחרי זה בשר. מה התוכן הפנימי? אז יש אומרים, מכיוון שהמילה חלב בגימטריה זה 40, ומשה עלה להר סיני 40 יום, לזכר לזה אוכלים מאכלי חלב. יש אומרים, מכיוון שחג השבועות זה יום החמישי, וחלבי בגימטריה זה 50. המשנה ברורה אומר טעם, כמו שברגע שהשם הביא את התורה, כל הבשר שהיה להם היה לא כשר, היו צריכים לשחוט בשר, להמליך אותו, לבשל אותו, זה היה לא קל, לכן הם החליטו לאכול מאכלי חלב. אבל כל אחד מרגיש שיש פה עוד משהו, כיוון שאם רק בגלל זה שהם לא יכלו לאכול בשר, דבר ראשון, אולי אכלו פירות, ירקות, וגם אם הם אכלו את החלב, אנחנו היום מקפידים לאכול את כל המאכלים שאבות אבותינו אכלו בשם הלכו במדבר. מה כאן העניין הפנימי? אז יש ביאור נפלא שנכתב בשם עד תמור הזקן, וגם יש, גם מביאים את זה בשם היהודי הקדוש מפשיסחה. אז בואו נראה מדרש. אז אומר המדרש ככה, כשמשה רבינו בא לשמיים, ובאו המלאכים ואמרו לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כי תזכרנו? מה אתה נותן לו את התורה? תיתן לנו את התורה, למה? אז הם אומרים, אנחנו קדושים ותורתך קדושה. אנחנו טהורים ותורתך תורה. אנחנו חיים ותורתך היא חיים. כיוון שהשם נתן את הלוחות ובני ישראל עשו את חטא העגל, ושוב עלה משה רבינו אחרי שנשתברו הלוחות לקבל את הלוחות פעם שנייה, אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, הלא אתמול עברו עליה, אתמול הם עשו את החטא שכתבת לא יהיה לך אלוקים אחרים, הם עשו את החטא, אתה עכשיו עוד פעם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תמיד יש לכם סכסוכים עם משה רבינו, אבל אני רוצה לשאול אתכם, הלא אתם כשירדתם אצל אברהם ואכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר, אתם אכלתם בשר וחלב ולא מצאו מענה. המדרש הזה עוד כתוב בכמה צורות בבעלי התוספות על המקום, שבעצם למה המלאכים הפסידו את המערכה על התורה? בגלל שהם אכלו אצל אברהם אבינו בשר וחלב. וכאן יש כל אחד שלומד את המדרש הזה המון שאלות. שאלה ראשונה, בוא נגיד שהם אכלו בשר וחלב. עם ישראל לא עושה בשר וחלב. כולנו צדיקים וטהורים. עוד יותר, מה השוואה לחטא העגל? אפשר להשוות אכילת בשר וחלב לחטא העגל? עגל זה היה עבודה זרה, זה מיד אחרי שקיבלו את הלוחות. המלאכים אכלו, וגם מתפלפלים מאוד שכל העניין של לאכול בשר וחלב זה רק דרבנן, מהתורה זה רק בשר שיתבשל. אבל עוד יותר קשה, אנחנו יודעים שכתוב בפסוק, שאברהם אבינו לקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה. שואל רש"י, לכאורה המילה אשר עשה מיותרת. אומר רש"י, אשר תיקן כמה כמה, שתיקן עמדתי והביא לפנים. זאת אומרת, את החלב זה מוכן, מאכלי בשר צריכים לעבוד, הוא הרי לקח שלושה פרים ושחט, שלושה לשונות, היה המון עבודה. אבל, אז הוא לא חיכה עד שהכל מוכן. הוא הביא את החלבי, וכל פעם משהו הצליח לבשל ולהכין בבשרים, הוא הביא להם גם. לאט לאט הוא הביא. עכשיו, כמה זמן הולך לשחוט להמליח? כתוב שאברהם אבינו הרי שמר על כל התורה, אפילו מצוות דרבנן הוא שמר. כמה זמן לוקח? המון המון שעות. אם ככה, זה לקח כמה שעות טובות. על פי הלכה, בכלל, אם רוחצים את הפה מצד השולחן ערוך, אפשר לאכול מיד אחרי חלבי בשר. גם על פי זוהר אפשר לחכות שעה, או יש הרבה שנוהגים חצי שעה וקצת. לכאורה, מה העניין, מה החטא שלהם? הם אכלו את החלבי, הרי בפירוש כתוב, ויקח חמה וחלב, ואחרי זה את בן הבשר שהיה מוכן. אז מה פה החטא שלהם? אז אנחנו עכשיו צריכים להבין בכלל את כל הנושא הזה, למה באמת אחרי בשר צריכים לחכות שש שעות? ואחרי חלב לא צריכים לחכות, אולי שעה? אז יש פה את ההסברים על פי הלכה. רש"י אומר שמה הסיבה שמחכים שש שעות, מכיוון שהיום בזמננו רוב העולם נוהג כמו הבית יוסף והרמ"א, שהוא פוסק שכאן נכון לעשות, אבל כמובן יש את השוויצרים או הולנדים, יש כאלה שמחכים שלושה שעות, יש כאלה שעה, אבל בוא נראה, לרוב הפוסקים זה שש שעות. וסתם בסוגריים, בצנז נוהגים חמש וחצי ומשהו, אבל על פי ההלכה פשוטה, אני יודע שהרבה אנשים חושבים, זה לא צריך שש שעות שלמות, יש כאלה באמת שנוהגים, אבל על פי ההלכה פשוטה צריך לחכות שש שעות, ואי אפשר לסמוך על זה שהוא שמע ממישהו שזה חמש וחצי, כך שבעצם מי שאין לו מנהג אבותיו בידו צריך לחכות שש שעות. אבל בואו צריכים להבין מה הסיבה. רש"י אומר שהבשר נאכל הרבה יותר כבד מאשר חלב, ולכן צריך לחכות שש שעות. הרמב״ם אומר שנשאר שאריות בין השיניים, לכן צריך לחכות שש שעות עד שהשאריות האלה מתבטלות. לכן על פי הלכה מחמירים כמו שתי השיטות, שגם אם בן אדם בלה, הוא לא לעס, אז אין את החשש של הרמב״ם שנשאר שריות בין השיניים, או גם אם, כן, הוא בלה, או גם בן אדם לעס, אבל הוא לא בלה, הוא הוציא את זה החוצה, שאז לפי הרמב״ם יש את הבעיה, לפי רש"י לא, מחמירים כמו שני השיטות בלה ולא לעס, לעס ולא בלה, צריך לחכות שש שעות. חוץ ממקרה שהוא רוצה לטעום נגיד את הצ'ולט הבשרי, הוא לוקח קצת ורק לא לועס, הוא טועם ופולט ורוחץ החוצה, אז על פי, ומוציא החוצה, אז על פי הלכה לא צריך לחכות שש שעות. אוקיי. מה הביור כאן הפנימי? מה הביור הפנימי? אז אומר אדמור הזקן דבר נפלא. יש לנו הרי שבע מידות. השני המידות הדומיננטיות זה חסד וגבורה, אחרי זה יש תפארת וכו' וכו' וכו'. מה זה חסד? חסד, הפירוש הפשוט, לתת, להעניק. אבל בחסד נכלל עוד המון דברים. אהבה נכללת בחסד, שבעצם אהבה ונתינה זה התחלת החיים. למה בן אדם נולד שמישהו רצה להביא אותו לעולם? למה בונים משפחה רוצים להעניק אחד לשני? עולם חסד ייבנה, זאת אומרת המקור של העולם זה בא מבחינת החסד. חסד זה אנשים שבאופן ספונטני שאתה מבקש משהו אומרים כן, ואני לא מדבר שהוא אומר כן מצד חולשה שלא נעים לו להגיד לא, הוא באמת רוצה לתת. יכול להיות שאחרי זה יחשוב רגע בעצם אין לי או אני עסוק באותו זמן, אבל הספונטני זה אנשי כן. זה אנשים שבאופן ספונטני המידה שלהם זה חסד, לתת מחמאות, לתת לאנשים להרגיש טוב. הוא זורם, הוא פתוח, הוא תמיד רוצה שהשני ירגיש טוב. זה אנשי חסד. אנשי גבורה מה הם? אנשים שיש להם יראה, יראת השם, יש אהבת השם, יראת השם. ואנשים האלה שאצלהם המידה הראשונה לבדוק כל דבר, לבחון אולי זה לא בסדר, מחפשים ביקורת, לא ביקורת חלילה לבטל את השני, ביקורת בונה לתת לשני. אנשים האלה שמבקשים משהו, הספונטני שלהם זה לא. לא מצד שהם לא טובים. מצד שאני רוצה לבדוק את הדבר, לראות את הדבר, אז דבר ראשון לא, בוא נראה אם צריך או לא. מדת הדין. אנשים של חשבון נפש. אנשים שיש להם משמעת עצמית. הוא כל הזמן בודק את עצמו. עכשיו אנחנו מכירים שמה על שם מידה, מידות, השם שלהם על שם מידה, הכמות. מה זאת אומרת? אין מידה רעה ואין מידה טובה. כל מידה אני יכול לעשות אותה טוב, אני יכול לעשות אותה רע. כל מידה היא צריכה להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, לאדם הנכון. ויש מאוד הבדל נגיד בין אהבה ופינוק. אהבה באה מחסד, פינוק יכול להרוס. אם אני מרים את המידה של אהבה, אני יכול להרוס. יש הבדל עצום בין חסכנות וקמצנות. יש הבדל עצום בין אדם שקול או מעסס. השקול בודק כל דבר, המעסס זה לא שהוא בודק. תמיד יש לו את הפחד, אולי זה לא נכון. אז זה עוצר אותו לפעול. יש הבדל עצום בין אדם נדיב ופזרן. בן אדם משפיע, אבל לפעמים הוא מלחיץ. ההשפעה יכולה להלחיץ את השני, לשלוט על השני, עקבי ועקשן. יש בכל דבר את שתי הקצוות, ולפעמים בין מידה טובה וחלילה שאותו מידה יכולה להיות רע, זה כחוט השערה. אז הכלל הוא תמיד במקום הנכון, לאדם הנכון, בזמן הנכון. יש אנשים, אתם ודאי מכירים, ילדים שלא אוהבים שמחבקים אותם, לא אוהבים את זה. ויש אנשים שכל כך בעלי חסד שהוא מחבק את השני, אבל השני זה היפך החסד. יש אנשים שלא אוהבים שמנשקים אותם. נראה לפעמים ילדים שכל פעם שמנשקים אותו הוא עושה ככה, הוא כמו הומורית הנשיקה הזאת, הוא כמו בורח מהאהבה הזאת שחונקת אותו. זאת אומרת שלפעמים אתה צריך מאוד להתבונן כל פעם מתי זה כן, מתי זה נכון. יש לפעמים אמא, מרוב האהבה שלה את מרק ירקות, כולם צריכים לאכול מרק ירקות. יש אמא שמרגישה קריר, כל הלבשים תלביש לסוודרים. יש אנשים שמצד תכונות אין להם את זה, והוא מרגיש הסוודר זה עושה לו שהוא מזיע, שהוא מרגיש לו טוב. אז יש לנו תמיד את מידת החסד, מידת הגבורה, וכל המידות אותו דבר. איך צריך להיות באמת, אם אני אומר ששתיהם טובים? בהשקפה פשוטה הייתי אומרים חצי חצי. חצי מהזמן אני צריך לעשות חסד, חצי מהזמן לעשות גבורה, להיות שקול. אומר אריזה לא. אומר אריזה, עד ביאת משיח צריך להיות התגברות החסדים על הגבורות. ומי שלמד חסידות, זה מושג מאוד שמשתמשים בו, התגברות החסדים על הגבורות. זאת אומרת, פרקטיקה, שהורים צריכים להגיד יותר כן לילד מאשר לא לילד. אנחנו צריכים לתת יותר מחמאות מאשר ביקורת. אנחנו צריכים להיות עוד יותר זורמים, מעניקים, מאשר במידת הגבורה. ולפעמים צריכים עוד לבדוק את עצמנו. הרבה פעמים אני בטוח בעצמי שאני אומר לילד הרבה פעמים יותר כן מאשר לא. אני מרשה לו הרבה יותר מה שאני לא מרשה לו. אבל הקנה מידה הוא לא מה שאני מרגיש. הקנה מידה מה שהילד מרגיש. מה שעובר אליו. ולכן לפעמים כדאי מאוד לקחת מישהו אחר מהצד, שישאל את הילד שלו סתם שיחה מעניין לעניין באותו עניין, מה בדרך כלל אבא שלך או אמא שלך אומרים, כן או לא? זה האמת מה שהוא מרגיש, וזה לא חשוב מה שאני אומר. היה פעם אחת סתם, הלכתי לתלמוד תורה והרבא לא היה, אז לקחנו את כל הילדים, התיישבו על הרצפה, ושאלנו כל אחד מה אמא שלך עכשיו עושה. אז אחד אומר, אמא שלי עכשיו מכינה אוכל, אחד אמר, היא תופרת, היא הלכה לעבודה. ילד אחד כזה, אזיס סרינגל עם פאות כאלה מסולסלות, הוא אומר, אמא שלי עכשיו עומדת בחלון, מחכה שאני אחזור, לספר לה מה למדנו בחדר. כמה הילד הזה מאושר. כמה הילד הזה הוא גליקלך. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שהאימא לא עושה את זה. אין אימא שעושה את זה בעולם. על כל פנים, את מה שאני מכיר. אבל זה הרגש שהוא מרגיש. זה האהבה שהוא מרגיש. וזה הוא שומע את הכן הגדול, הוא שומע את האהבה הגדולה. ובילד הזה, גם אם האימא תגיד לו לא, הוא ישמע את הכן. וזה היופי. לכן הבן אדם צריך לדעת יותר להגביר את החסד על הגבורה. עכשיו בואו נראה עוד שלב. כולנו יודעים שכל המידות שיש לבן אדם, חסד, גבורה, תפארת, משתלשלות מהספירות העליונות, מהמידות של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא אין לו גבול, אין לו דמות הגוף, אין לו שום הגבלות, הוא יצר מידות שהם המידות משפיעות לעולם, או חסד, או גבורה, או תפארת וכו' וכו'. וזה נקרא בשפת החסידות ספירות. למה ספירות? יש פירוש אחד מלשון סיפור. זה הסיפור של העולם. הסיפור של העולם זה החסד שבעולם, הגבורה שבעולם, התפארת שבעולם, הנצח שבעולם, בכל המידות. אז יש לנו את העשר ספירות. כל דבר בעולם שנמצא משתלשל מהעשר ספירות. בוא נחשוב למשל סוכר. מאיפה בא, ממידת החסד או מידת הגבורה? אז אני חושב באופן אינסטינקטי אנחנו נגיד מידת החסד, וזה נכון. מלח, דבר חריף, מאיפה הוא בא? ממידת הגבורה. עכשיו בואו נחשוב מאיפה בא חלב. מאיזה מידה הוא בא, מחסד או גבורה? כשאנחנו מתבוננים, מבינים שהוא בא מחסד. למה? דבר ראשון, צבע. הצבע של חלב לבן. אנחנו יודעים שלבן מסמל פתיחות, מסמל טהרה. כשאנחנו רוצים לעשות את הבית שלנו לפעמים יותר רחב, צובעים את הקירות בצבע לבן, זה פותח. החלב נוזלי. מה ההבדל בין מוצק לנוזלי? נוזלי הוא תמיד יורד, הוא תמיד משפיע. הוא לא, אם נקרא לו בשפה, הוא לא אגואיסטי שהוא נשאר בעצמו, הוא יורד, הוא רוצה להידבק בשני. החלב הוא נוזלי. והנוזלי הזה, החלב הזה, יכול גם להדביק בין שתי דברים, מכיוון שכל המהות שלו זה שפע. המקור של החלב שהאימא מביאה אל הבייבי זה מהחלב. ותראו דבר נפלא, כל דבר בעולם הגשמי שאני נותן אותו נחסר לי. אני הבאתי למישהו כסף, נחסר לי. ברוחניות לא, אני יכול להשפיע שכל, 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 אהבה, 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 ולי זה לא נחסר. אבל יש דבר אחד נפלא, שזה חלב, שכל כמה שהאימא מניקה, היא יותר מקבלת. כל כמה שהבעל חי מניק, הוא יותר מקבל. אז חלב זה עניין של חסד. מה זה בשר? בשר זה אדום. בשר זה מוצק. בשר זה אומר לנו מיד שחיטה, תאווה גשמית. הבשר בא ממידת הגבורה. עכשיו תראו דבר מעניין מאוד. עכשיו נבין את כל העניין למה אחרי בשר אוכלים, צריכים לחכות שש שעות ולא. אומר אדמו"ר זקן ככה. יש מחלוקת בגמרא אם אני לוקח, אוקיי, אתם יודעים על פי ההלכה, אם לקחתי בשר קר וגבינה צהובה קרה ושמתי אותם אחד על השני, זה לא מטריף. קר לא מטריף אחד את השני, הוא לא מתחבר. בקרירות אין קשר בין אנשים, הוא לא מטריף. אני צריך לרחוץ או להוריד את השכבה העליונה לפעמים, אבל זה לא מטריף. חם, אם לקחתי בשר חם וגבינה חמה, הם נגעו, זה יטריף. החום מקשר, הם מתערבבים. מה הדין אם לקחתי חתיכת בשר, וחתיכת בשר חמה, ושמתי על הבשר שמתי חתיכת גבינה צהובה קרה? אומרת הגמרא, פה מתחיל השאלה. האם אני אומר שהעיקר זה הלמטה, התחתון, ואם התחתון חם הוא מחמם את הגבינה הצהובה, את העליון, ואז הכל טרף, או נגיד לא, הדבר הדומיננטי, הדבר ששולט זה העליון, ואם העליון קר הוא מקרר את התחתון. אז אם הבשר היה חם והגבינה הצהובה הייתה קרה, היא מקררת וזה לא טרף. יש בזה כמובן המון הלכות, אנחנו לא ניכנס לכל הלכות. אם יהיה לכם גדות בעיה, תלכו לרב, כאן שיש הרבה הבדלים. אם זה היה כן מלוח, לא מלוח, עם רטיבות, בלי רטיבות, אבל זה באופן עקרוני. אומרת הגמרא, יש מחלוקת. שמואל, אתם יודעים, היה רב ושמואל, מחלוקת ב... שמואל אמר, העיקר התחתון. התחתון הוא הדומיננטי. אז אם התחתון חם, הוא מחמם את העליון שהוא קר. אם התחתון קר והעליון חם, אז הפוך, התחתון מקרר את העליון. רב אומר לו, הדומיננטי העיקרי השולט זה העליון. אומר אדמור הזקן, הפלא ופלא. בן אדם אוכל בשר. אמרנו עכשיו שמה זה בשר? מידת הגבורה. זאת אומרת, התחתון שלו שהוא אוכל, מה נמצא למטה? מידת הגבורה. אם אני אוכל אחרי הבשר שאני אכלתי, אני אוכל חלב. מי ישלוט על מי? המידת הגבורה תשלוט על החסד, שלמטה זה הבשר ולמעלה זה החלב שזה החסד, או נגיד הפוך. לפי שמואל, שמואל אומר, התחתון זה שלמטה הוא שולט. אז אם אכלתי בשר ואחרי זה אני אוכל את החלב, הבשר זה גבורה והחלב זה חסד, יוצא עכשיו שהגבורה תבטל את החסד, תשלוט החסד. זאת אומרת, במקום שיהיה מה שאמרנו בשם האריזה על התגברות החסדים על הגבורות, במקרה הזה יהיה התגברות הגבורות על החסדים. לפי שמואל, אנחנו צריכים לחכות 6 שעות. לכן אנחנו עושים כמו שמואל, אחרי בשר אני מחכה 6 שעות. למה 6? כאן שכל מידה הרי כלולה משבע מידות. אז יש לנו את המידת החסד, 6 מידות שכלולות, אני מחכה עד שהם, כמו שאומרים, יירגעו, הכוח שלהם במשך הזמן יורד, ואז אני אוכל את החלב. אבל מה הדין הפוך? אכלתי חלב, ושזה חסד, ואחרי זה אני אוכל את הבשר. לפי שמואל, מצוין, אז החסד הוא התחתון, ושמואל אומר שהתחתון הוא הדומיננטי, הוא שולט, החסד יעשה התגברות החסדים על הגבורות. למה מחכים שעה או קצת? מכיוון שבעצם גם חסד צריך להיות חסד לעצמו, לא דווקא תמיד עם התקללות הגבורות, הוא צריך שיהיה לו את העוצמה שלו. אבל עכשיו, מה יהיה הדין לפי רב? לפי רב יוצא הפוך. לפי רב, אכלתי בשר, שזה מידת הגבורה, אחרי זה אכלתי את החלב. מי שולט על מי לפי רב? העליון שולט. זאת אומרת, המידת החסדים, החלב, הוא הדומיננטי. אז יהיה התגברות החסדים על הגבורות. אז לפי רב, מצוין, תאכל בשר, אחרי זה תאכל את החלב, החלב זה החסד, החסד ישלוט על הגבורה. אבל לפי רב יצא שאם אכלתי חלב ואני אחרי החלב רוצה לאכול בשר, לפי רב מי הדומיננטי? הבשר הוא הדומיננטי. אז אם אני אוכל מיד אחרי החלב את הבשר, יהיה התגברות הגבורות הבשר על החסדים, על החלב, וזה אסור. יוצא לפי רב הדין צריך להיות, אם אכלתי חלב אני צריך לחכות 6 שעות. יפה מאוד. איך אנחנו פוסקים? תראו דבר מעניין. אומרת הגמרא שרוב הפעמים הלכה כרב באיסורים, בכל דיני איסור ויתר, בבשר וחלב איסורים, והלכה כשמואל בדיני ממונות. כלומר, ויהיה חוץ משלושה מקרים. פה, דבר מעניין, פה פוסקים הלכה כמו שמואל. אף על פי שזה איסור ויתר, פוסקים כמו שמואל. למה? למה פוסקים כמו שמואל? נראה איזה דבר, איזה עומק. אומר אדמור הזקן ככה, אנחנו יודעים שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אומר המדרש, מה זה מגיד דבריו ליעקב? אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני אומר לישראל אני עושה, לא כמו כל המלאכים שאומרים והם לא עושים, אני, מה שאני אומר אני עושה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא במרכאות מבחינה רוחנית שומר על תורה ומצוות. יש כאן מחלוקת בין רב ושמואל. היה מחלוקת בשמיים בין המלאכים לעם ישראל. בוא נראה, אומר אדמור הזקן, מה העומק פה? מה הפנימיות? מה בעצם היה מחלוקת? מה אמרו המלאכים? תנה אותך על השמיים. אנחנו בשמיים. מה אנוש כי תזכר אלינו עם המרלכים? מי זה הבן אדם? הוא מלא תאוות, מלא אגו, מלא תשוקות, מלא קנאה, מלא שנאה. מי הבן אדם הזה? מה אם אמרו המלאכים? אמרנו, שומר המדרש, אנו קדושים ותורתך הקדושה, אנו תורים ותורתך התורה, אנו חיים. המלאכים אמרו, התורה בשבילנו. מה רצו המלאכים את התורה? תוספת קדושה פשוט. מלאכים קדושים, התורה קדושה, אז הם אמרו, אנחנו רוצים יותר קדושה, אנחנו רוצים. לכאורה טענה מאוד יפה. הם סוברים כמו רב. מה אומר רב? העליון הוא הדומיננטי. הם אומרים, אנחנו העליונים, אנחנו הקדושים, אנחנו התורים, אנחנו הנקיים, אנחנו הבטלים אליך, כל מהלך בטלים קדוש, תן לנו את התורה. הם פסקו כמו רב. מה אמר משה רבינו אל המלאכים? תראו איזה דבר מעניין. כלום יצר הרע יש ביניכם. הרי אם לכם צריכים להגיד לא תרצח, לא תגנוב, אתם לא צריכים, לא שייך שתרחצו. כלום קנאה יש ביניכם. משה רבינו אמר, תיתן לנו. למה תיתן לנו? לנו יש יצר רע, לנו אנחנו יכולים לרוא לרצוע. מה הסיבה? לכן כן לתת? זה סיבה לא לתת. זה סיבה שאתה בן אדם שפל ונמוך. כשאני רוצה להביא מישהו, אז אומרים לי, הבן אדם הזה טוב. אומרים לבן אדם הזה רוצח, אני לא רוצה לתת לו. תראו, משה רבינו לוקח את אותו דבר שהם אומרים לא לתת לעם ישראל. משה רבינו אומר את אותו סיבה שהם אומרים לא לתת, זה סיבה כן לתת. ולמה לכם לא לתת? מכיוון שאתם קדושים ותורים, זה סיבה לא לתת, אומר משה. עוד כל דבר הפוך. למה? משה אמר הלכה כמו שמואל. כמו שמואל, מה אומר שמואל? תתאה גבר. הדומיננטי, החשוב, העיקרי, זה הלמטה הוא גבר. מה הפירוש כאן? אז אני חושב שכבר אני אמרתי את זה פעם, אבל זה דבר נפלא. אנחנו יודעים את הסיפור של אנשי חלם, חכמים גדולים. פעם היה ביניהם מחלוקת מי יותר חזק, השמש או הירח. נימלו וגומו אחרי שנתיים וחצי, הירח יותר חזק. למה? אמרו פשוט מאוד. השמש מאירה שיש אור. הירח מאיר שיש חושר. זה הגדלות שלו. משה רבינו אומר, מתי תראה את הגדלות של התורה? מתי אתה רואה את הגדלות של הרופא שהוא מרפא בן אדם חולה מסוכן? מתי אתה רואה את הגדלות של בן אדם חכם שיכול להסביר לילד קטן לא בר דעת? הגדלות תמיד מתבטאת בזה שאתה יכול להשפיע הכי מטה. איפה אתה מרגיש את הגדלות של הקדוש ברוך הוא? אתה מרגיש את הגדלות של הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים. דווקא זה שיש לנו את היצרה. דווקא מכיוון שיש אצלנו מצב שיכולים לגנוב ולרצוח. דווקא לכן השם אמר, בא משה ואמר, תן לנו את התורה, שהתורה תגלה את העוצמה שלה, את האין סוף של הקדוש ברוך הוא, שהיא תוכל לרדת למטה, מטה, מטה, לזכח אפילו את המטה. אפילו את האנשים שכל כך שלים, אפילו אותם עם הרימה. זה מגלה את האין סוף של הקדוש ברוך הוא, את הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא. לכן נורא מעניין, הקדוש ברוך הוא אומר אל המלאכים במדרש אחר, משל למה הדבר דומה? אומר הקדוש ברוך הוא לבן אדם שהבן שלו אין לו אצבעות, גידם, אין לו אצבעות, והוא הולך ללמד אותו מישהו שילמד אותו אומנות של תפירה, סריגה. אומר לבן אדם, אין לו אצבעות, איך אתה יכול, איך אתה יכול ללמד אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, לכם מלאכים, יש לכם מום, חסר לכם אצבע, אצבעות חסר לכם, מום, אתם לא יכולים, למה, מה המום שלנו? אנחנו מושלמים. השלמות שלך זה החיסרון שלך. השלמות שלך בך, אתה לא מגלה את האינסוף של הקדוש ברוך הוא. לכן תראו דבר נפלא, וכשכתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, ומיד אחרי זה כתוב ויאמר השם למשה כתוב לך את הדברים האלה על פי הדברים האלה. אומר המדרש, בגלל בשר וחלב אנחנו זכינו בתורה. למה? השם אומר למלאכים, אתם אומרים שאתם פוסקים כמו רב, יפה מאוד. מה היה אצל אברהם אבינו? אכלתם חלב וחמאה, ואחרי זה בן הבקר. נכון? אז אכלתם את החלב ראשון. למה, איך אכלתם את החלב ואחרי זה את הבשר? סימן שאתם פוסקים כמו שמואל. הרי לפי רב אמרנו שאם העליון גובר, אז אסור לי לאכול את הבשר אחרי החלב, מכיוון שאז יהיה התגברות הגבורות, שזה הבשר למעלה, על החסדים. אתם אצל אברהם אבינו אכלתם כן חלב ואחרי זה בשר. הוכחה שבאמת כמו מי אתם פוסקים? כמו שמואל. עכשיו פתאום שנראה לכם שבשביל האינטרס שלכם יותר טוב להגיד שעילה הגבר, העליון גובר, עכשיו אתם אומרים את זה. הפסדתם את התורה. פה רואים שבאמת פסקתם כמו שמואל. פה רואים שבאמת אתם מחזיקים שהתחתון הוא גובר. וכאן נוכל להבין מה העניין הפנימי של התורה. העניין הפנימי של התורה זה לגלות אלוקות בעולם. לקחת את העולם הגשמי הזה, את האדם הגשמי הזה, לרומם אותו, לזכח אותו, להפוך אותו, לגלות בו את הקדושה שיש לו. וזה אומר המדרש. אומר המדרש, השם בהתחלת הבריאה עשה גזרה, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא עשה את הגזרה שהוא ביקש ליתן התורה, ביטל גזרה ראשונה ואמר תחתונים יעלו לעליונים ועליונים ירדו לתחתונים. ואומר הקדוש ברוך הוא ואני המתחיל. כתוב וירד השם על הר סיני. השם ירד ונתן את הכוח שאנחנו הנבראים יכולים לעלות. ואחרי זה כתוב ואל משה אמר עלה אל השם. זאת אומרת, מתן תורה, קיבלנו תורה אחרת. היה תורה אצל אברהם אבינו, אצל יצחק אבינו, אצל יעקב אבינו, היה תורה. אז מה החידוש? אם זה רק לעשות מצווה ועושה ואינו מצווה ועושה, שלפני זה היו אינו מצווה ועכשיו זה מצווה, בשביל זה צריך את כל הרעמים והברקים האלה, בשביל זה צריך משה לעלות למעלה, להיות 40 יום שם, ללמוד, וכתוב במדרש שכל יום הוא למד, הוא שכח, עד שביום הרביעי השם הביא לו את התורה. רק תגיד שאותו תורה שיש לנו אברהם, יצחק ויעקב, עכשיו אתם מצווים בזה. זה תורה חדשה. התורה של האבות הקדושים לא יכלה לפעול זיכוך בעולם. לא יכל לשנות את העולם. השם נתן את התורה, איך שכתוב, אנוכי, אומר הזוהר, מה ראשי תיבות של אנוכי? ענה נפשי כתבית יבית. השם נתן את עצמו כביכול בתורה. כשאנחנו לומדים תורה, זה כמו שאנחנו לומדים את חוכמתו יתברך, אנחנו מתקשרים עם עצם הקדוש ברוך הוא. זה התחדש במתן תורה, שהתורה חדרה בעולם, התורה חדרה בנו. אנחנו עכשיו עם התורה אחד, אנחנו עכשיו עם הקדוש ברוך הוא אחד. אנחנו לא יכולים להתנתק מזה. ואני אספר לכם סיפור. יש פה משפחה באנטוורפ שנקראת הרב פרדוביץ', בהשגחה הוא החתן שלי, והוא ואשתו והבת לפני פסח נסו לעיר על יד שפת הים לחלק שמורי מצה פה בבלגיה. נכנסו למשפחה, הביאו את המצות, דיברו איתה והיא נהיית מאוד יידישה כזאת, מאוד רצתה ונהנתה. אז הבת שלי מדברת, השאלות יפה, אני רואה שאת מאוד אני הייתי רחוקה. מה הסיפור שלה? היא נולדה בפולניה, משפחה דתיה, אחרי זה באה השואה, ירדה לגמרי מן הדרך, נהייתה הפוך, התחתנה עם בעל גם כן אותו דבר, בנו משפחה בבריסל, בבית לא דיברו על יידישקייט, הילדים, שתי הילדים התחתנו, השם ישמור, הם לא יהודיות, הנכדים לא יהודים, וזהו. הוא היה עובד ברומניה, אני אומר בזמן הקומוניסטים. ואז שהוא עבר ברומניה פעם אחת, היא אמרה לו אשתו, אני רוצה איתך ללכת לעבודה. הלכו, הוא עשה את העסקים שלו וזה, ובחזרה הם עוברים על יד שוק. והיא עוברת על יד השוק, והיא רואה, יש בצד שורה של נשים זקנות, יושבות על יד שולחנות, ומוכרים כל מיני דברים. והיא רואה, פתאום היא שמה לב, שהרגליים שלהם גבוהים. והיא שמה לב שמתחת, איך זה גבוה, הם שמו ספרים מתחת לרגליים שלהם, מכיוון שנוח להם יותר, שהרגליים שלהם יותר כבוהות. היא מתקרבת והיא מקבלת שוק. היא רואה גמרות. אצל כולם יש גמרות. זה שורה ארוכה. היא הרי לא דתייה. לא שומרת מצוות. בבית לא דיברו בכלל אני כן יהודי או לא יהודי. אבל מתן תורה העיר בה. שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה ואמר אנוכי השם אלוקיך, הוא נהיה אלוקיך, הוא חדר בך. התורה ועם ישראל זה אחד. ופתאום שהיא רואה את הגמרות, את התורה, שבעצם בתוכה עמוק שהיא לא מגישה אותה בכלל, הדליק לה, כאב לה. מה עושים? מה אנחנו היינו עושים? אוקיי, מה אני יכול לעשות? אולי אני אלך לבקש או לדעו, כן ייתנו, לא ייתנו. הלכה, הזכירה מכונית, הלכה לקנות בחנות מעיל רחב. אישה של החנות צוחקת, זה לא במידה שלה. מה? גברת, תעשה צחוק, תלכי כזה מידה פי שתיים ממך. השרבול יותר, הכל רחב יותר. כך אני רוצה, היא אומרת. לוקחת את המעיל ואומרת לבעלה, לך לאישה הראשונה בשורה הזאת, ותשאל אתה רוצה את זה ואתה רוצה את זה, ואחרי זה תגיד לה, אני רוצה לראות את זה. משהו שיהיה יותר רחוק, שתצטרך לקום, בכדי להראות לך את הדבר. הוא עשה את זה. וכשהיא קמה, להראות לבעלה, ובעלה בכוונה מסובב אותה, שהיא לא תראה כלום, האישה הזאת, זאת שלפני רגע, היא לא חלמה שהיא תעשה כזה דבר. זאת שלפני רגע היא לא חלמה בחלום על התורה בכלל. התקרבה, לקחה את הגמרות, שמה את זה בתוך המעיל. רצה למכונית, שמה את זה. אבל יש עוד שורה. ואז הבעל הולך לאישה השנייה. לאישה השלישית ולאישה הרביעית. אחד, אחד, אחד אספה את כל הגמרות. עכשיו השאלה, איך מעבירים את זה לבלגיה, ריבונו שלה? סוף כל סוף, סיפור ארוך, אבל לא ניכנס לזה, כל הגמרות העבירה לבלגיה. אומרת לה, הבת שלי, בעלי לומד, כמרן יכולה לראות בבקשה? היא הולכת, מכניסה אותה אל החדר שינה, פותחת את הארון, ומוציאה שם, והיא רואה שם המון המון גמרות. איזה 30 גמרות עתיקות שוכבים שם בארון. ואז הבת שלי אומרת לה, בעלי לומד מסכת ברכות. אני יכולה לקבל מסכת ברכות? אז היא הביאה לה. זה הגמרה. זה הגמרה של מסכת ברכות. ופה אפילו יש איזה שם שכתוב חרות איציק הרש פולק. אולי זה, אולי אחד מהשומעים ישמע את המשפחה. וזה הגמרא מסכת ברכות שהיא הביאה לה, עד היום זה שוכב בבית. מה קרה פה? מה קרה פה? ניצוץ יהודי. ניצוץ יהודי שהתורה שנמצאת בו, שהוא בורח ממנה, הוא לא יודע שנמצאת. זה קרה במתן תורה. ובואו נראה עוד דבר מעניין מאוד. בברלין יש מוזיאון גדול. לקחו 19,000 מטר, כן, 19,000 מטר מרובע, השקיעו 25 מיליון דולר בשביל לעשות משהו, זכר לשואה. עשו את זה בשנת ה-60 לשואה, וחיפשו ארכיטקטים שיעשו את זה. מצאו בן אדם בשם פיטר אייזמן. פטר אייזמן הזה הוא ממוצא יהודי, אני לא יודע בדיוק, אבל הוא ממוצא יהודי. וכל אחד הציע הצעות, הם הביאו המון אדריכלים, בסוף לקחו את ההצעה שלו. מהי ההצעה שלו? לעשות כאלה עמודי בטון, מכל מיני גבעים, נמוך, גבוה, כל מיני גבעים, לא חשוב איזה, לעשות עמודים כאלה, בלי צבע, לא יפה, ככה כמו נראה שאני רואה בית באמצע הבנייה ככה עם ה... זה נראה, וזה כל אחד יבוא, יראה את העמודים האלה בשטח כזה גדול, עמודי בטון סתם ככה, זה יהיה זכר לשואה. מישהו בא וספר כמה עמודי בטון יש. הוא ספר 2711, והוא סיפר את זה למישהו, ומישהו סיפר למישהו, והמישהו הזה היה קצת יהודי שלומד תורה, והוא קופץ, מה זה 2711? דפי גמרא בש"ס יש כמה? בדיוק 2711. הלכו לאותו אדריכל, אמרו לו, למה עשית 2017? יש לה מספר משמעות? הוא אומר, לא, פשוט זה יצא לי. זה יצא מהנשמה שלו. זה יצא מהקדוש ברוך הוא. להראות שכל יהודי קשור לתורה. אין סוף לזה. זה תמיד חודר בך. וגם אם קורה שבן אדם חס ושלום עולה לו בראש, אני לא יכול, אני למטה, אני נפלתי, אני, יש לי תאוות, יש לי הרגשות לא טובות, מחשבות לא טובות. לפעמים אנשים מרגישים, אני מזייף אולי, בחוץ אני נראה עם כובע ועם זקן ועם שטריימל או עם ציציות בחוץ, אבל בפנים אני מרגיש, אני מזייף, אני לא אמיתי, אני מרגיש תחתון, אני מרגיש שפל. ובא יצרה ואומר לו, תפסיק לשחק. אדם צריך לדעת, בשביל זה קיבלת תורה. אם לא היה לך את אותו יצרה, את אותו מחשבות זרות, את אותו שפלות שאתה מרגיש, לא היית מקבל. היית מלאך, לא היית מקבל את זה. כל הגדלות שלך שיש בך מום, כל העוצמה שבך שיש לך מום, השם אומר, יש לך, אני נתתי לך תורה. והקדוש ברוך הוא נכנס בנשמה של כל אחד, אנוכי השם אלוקיך, אלוקים שלך. והתורה היא תורתך, התורה שלנו, השם יחדיר לנו את התורה. עד כדי כך שפוסקים הלכות פה, זה הפסק הלכה, גם אם בת קול מן השמיים באה ואומרת לו, לנו יש את התורה. יש בתוכה את התורה. ואתה תמיד יכול לצאת מהאג קבלות שלך. לצאת מהצמצומים שלך, יש את העוצמה שלך. ובדיוק אני אספר לכם סיפור. אתמול היינו באיזה שיחה, אתם יודעים היום עושים שיחות עם ארץ הקודש, כל מיני מקומות, היינו עם קבוצה של צעירים, ואחד מהשליחים של הרבי בחולון בשם וילהלם סיפר את הסיפור הזה. תשמעו מה זה השגחה. אז הוא מספר, פעם מישהו הראה לו סרט של אווירון של חיל אוויר מישראל, נוסע אווירון כרב, ופתאום קיבל סחחורת, האווירון הזה מתחיל ליפול. עכשיו אנחנו יודעים שכל טייס מלמדים אותו את כל האפשרויות שיכול להיות, פעם פתאום אין בנזין, פעם פתאום רוחות, פעם פתאום ציפור נכנסה, כל האפשרויות. אבל מה שקרה לו זה לא היה בספרים, זה מקרה ראשון שקרה, זה לא היה. ואז הוא מסתחרר ולא יודע מה לעשות. והוא מדבר באלחוטי, הוא מדבר באלחוטי, אני נופל, אני נופל, מה עושים? והמפקד לבד לא יודע מה לעשות. זה לא בספרים. אומר לה המפקד, יש לך את זה. יש לך את זה. אתה יכול לעשות את זה. מה הוא אמר לו? יש בך כוחות שאתה לא יודע. יש בתוכה כוחות שאתה לא מאמין שיש בך. המילים האלה הרימו את אותו חייל, את אותו הטייס, מצא את הדרך, השתחרר, וברוך השם חי וקיים. הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, יש לך את זה. למה נתתי את התורה? בגלל שאתה התחתון. החיסרון זה המעלה בשבילי. עכשיו נוכל להבין נפלא, מה המנהג הזה בישראל? מאכלי חלב, אחרי זה בשר, מה זה המנהג הזה? וואו. אומר האדמו"ר הזקן, זה כל הסיפור היה. כל המחלוקת היה האם תתאה גבר, התחתון גובר או העליון גובר. כל המחלוקת בין משה ועם ישראל והמלאכים מצד שני היה האם מותר לאכול חלב ואחרי זה בשר, למה התחתון מידת החסד התגברות החסדים על הגבורות, והחסד הזה שולט, או הפוך, העליון גובר. אם אתה אוכל את החלב ואחרי זה את הבשר, אז הבשר הוא מידת הדין, הוא ישלוט, ואסור לאכול את זה. אנחנו מקפידים לאכול חלב, עושים ברכה אחרונה, מחכים כל אחד לפי המנהגים שלו, חצי שעה, שעה, יש כאלה שבכלל לא, שבחג השבועות בכלל לא מחכים, ומקפידים לאכול את הבשר. זה מגלה לנו, אתה יכול. אתה תחתון, ודווקא בגלל שאתה תחתון אשר בחר בנו. אנחנו יודעים שבמתן תורה זה לא רק השם נתן את התורה. הוא בחר בעם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. אז זה הסוד של מתן תורה, שנהיינו אנשים אחרים. נהיינו יהודים אחרים, נהיינו בני אדם אחר. זה לא אותו אברהם אבינו שהיה, זה לא אותו יצחק אבינו שהם היו אבות הקדושים. לנו יש את הכוח שאני לוקח צמר ואני עושה ממנו ציצית, זיככתי את הצמר. שאני לוקח כוס מים ואני שותה ואני עושה על זה שהכל, זיככתי אותו, הרמתי אותו, עשיתי את הדבר ליותר קדוש. זיככתי את עצמי וזיככתי את העולם. אז שלכולנו יהיה חג שמח, שנאכל את המאכלי החלב האלה ואחרי זה את הבשר, שנעשה דרהרן להפנים את המסר שלנו ולקבל כוחות מחודשים, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח, שאז נראה את כל הגילויים וההמשכות שאנחנו עשינו.